פרשת ויחי, אנחנו השבת מסיימים ספר בראשית, וזה עבר לנו מהר. וככה זה, בכל אופן, פרשת בראשית עוסקת בברכות של יעקב אבינו לשבטים. אנחנו מוצאים הבדלים בין הברכות של יעקב אבינו לשבטים בפרשת ויחי לבין הברכות שמשה רבינו נותן בפרשת וזאת הברכה. משה רבינו בברכות שלו בפרשת וזאת הברכה הוא ממוקד בעיקר בשבט לוי. אצל יעקב אבינו הדברים שונים. יעקב אבינו בעיקר ממוקד בשבט יהודה וגם ביוסף. ומה שנוגע לשבעון ושבעון שמעון ולוי, לא רק שהוא לא ממוקד, אלא הוא עוד יש מבקר אותם על כל מה שהיה עם הסיפור של שכם וחמור. משה רבינו נותן את הברכות לעם ישראל, כמובן מדובר אחרי מתן תורה, אז הדגש הוא על שבט לוי. יורו משפטיך לישראל, הם מורי הלכה, הם השבט המרכזי מבחינה רוחנית, הם ההנהגה הרוחנית. אבל עכשיו בפרשה שלנו, אז יעקב אבינו ממוקד בשני המלכים, ביהודה בראש ובראשונה ואחרי זה ביוסף. חשוב לשים לב לעניין הזה. בכל אופן, אנחנו נקרא היום, לימד ביחד קטע על יוסף. תראו בבקשה, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור. אז שימו לב, בן פורת יוסף וכולי עלי עין, בנות צעדה עלי שור. אמר אדוני סקיני, מורי סקיני, אדוני מורי סקיני דל פירש, על פי הגמרא, הגמרא אומרת במסכת צבחים, יוסף שקידש העין זכה שיוכלו קודשים במשכן שילו בכל הרואה, ובירושלים לפנים מן החומה, וזה בנות צעדה. הכוונה בנות צעדה זה רומז על השבטים עלי שור. ויוסף עלי שור, שור זה חומה, בנות צעדה עלי שור, השבטים סביב החומה, יש פה דף.
תודה.
ויוסף עלי עין, עלי עין סביב העין, נסביר. יוסף שקידש העין, מה הכוונה קידש העין? הכוונה שהוא שמע על קדושת העיניים, הסיפור של אשת פוטיפר. אז יוסף שקידש את העיניים שלו, זה מה שכתוב, עלי עין, אז השכר שהוא מקבל, שבמשכן שילו, אז אוכלים את הקורבנות בנגיד לירושלים, שבירושלים מותר לאכול את הקורבנות רק בתוך החומה, הרי בשילו אפשר לאכול את הקורבנות מעבר לחום. כל הרואה, כל מי שרואה את משכן שילו, הוא יכול לאכול את הקורבנות. ובטח יצא לכם להיות פעם בתל שילו, אז בטח ראיתם שהמקום נמצא בעמק והוא מוקף בערים. והסיפור מספר שכשבאו לשילו מצאו הרבה חרסים במדרונות של הערים. ויש כאלה אמרו שהם החרסים שאיתם אכלו את הקורבנות, כי במקומות האלה לא גרו אנשים. אז זה בשילו כל הרואה. אומרת שהשכר שיוסף קיבל בגלל שהוא הקפיד לא להשתמש בעין לדברים לא נכונים, אז השכר שהוא מקבל שבקדושה אז רואים את הכל במלוא העין. אני קורא עוד פעם. אבי מוריס זקני זל פירש על פי הגמרא. הגמרא בזבחים אומרת, יוסף שקידש העין זכה שיוכלו קודשים במשכן שילו, איפה? בכל הרואה. אבל בירושלים לא אוכלים בכל הרואה, אלא רק לפנים החומה. וזה מה שכתוב, בנות צעדה, בנות זרומז על השבטים, עלי שור. שור זה חומה בארמית. ויוסף, יש עלי שור ויש עלי עין. ואתה עד לכאן הסבא, ואתה נבאר לפי דרכנו את מה שכתוב. הרי בפסוק כתוב, בן פורת יוסף פורת עלי עין, בן פורת עלי עין. אז הוא אומר, לכתיב, ויוסף ישית ידו על עיניך. כך הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, יוסף ישית ידו על עיניך. שוב רואים פה את העניין של העין. כיני צורתו של יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד, והיא הצורה אשר הקדוש ברוך הוא ברא בעולם. ועל זה כתיב, ויר את כל, וכול את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז זה כנגד הצורה של יעקב אבינו. יעקב אבינו מסמל את השלמות. הגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת. כי יעקב אבינו הוא מידת האמת. זה מה שכתוב, הוא לא מת בגלל שהוא מידת האמת. ומידת האמת זה היא כוללת הכל, מאלף עטף דרך המם, כמו שתמיד המהר"ל מסביר. אז יעקב אבינו לא מת כי הוא אמת. יעקב אבינו, כגמרא אומרת, שופרי זה יעקב אבינו כשופרי דה אדם הראשון. היופי שלו, הכוונה הרוחני של יעקב אבינו, הוא כמו אדם הראשון. הוא בעצם מסמל את השלמות. כתוב במדרש שאברהם אבינו ניצל מכבשן האש באור כסדים בגלל שעתיד לצאת מנו יעקב, שהוא השלם. הוא השלם במידות שלו, זה מידת האמת, מידת התפארת, מידת הרחמים. אז זה יעקב אבינו. אני קורא עוד פעם, כיני צורתו של יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד, והיא הצורה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. וזה כתיב, וירא את כל אשר עשה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וצורה זו שנקראת עין יעקב, זה נקרא עין יעקב, כמו שכתוב, יוסף ישית ידו על עיניך, ככה הקדוש ברוך הוא אומר לו, זאת אומרת, זה העין של יעקב. בצורה זו שנקראת עין יעקב, בוודאי לעולם בכללות בני ישראל. קניין שנאמר, כל רואיהם יכירום. ואת הצורה הזאת, צורה שלמה הזאת של יעקב אבינו, היא נמצאת בתוך כלל ישראל, בתוך כנסת ישראל. כמו שכתוב, כל רואיהם יכירום. אך אין העולם כדאי להתגלות זה העין בתוך הרשעים. את הצורה הזאת של עין יעקב לא רואים במצב של הסתרת פנים. אבל כשנמצאים בין הגויים, כוונה, אכן העולם כדאי להתגלות זה העין בתוך הרשעים, כשעם ישראל מורבב בין הגויים. אבל וכשהיו בני ישראל מתאספים ביחד בבית המקדש ונבדלו מן האומות, כל עוד שעם ישראל מעורבב בין הגויים, אז הצורה המיוחדת הזו, העין יעקב, צורה המיוחדת הזו לא ניכרת כי מעורבבים בין הגויים. אבל ברגע שעם ישראל הוא מובדל מן הגויים, הוא נמצא בבית המקדש ונבדלו מן האומות, חל עליהם צורה זו. אז הצורה הזאת היא נראית. וזה מה שכתוב, וזה עליות ג' רגעים, מה כתוב? ייראה כל זכורך, אז רואים את זה. ואלה הבניינים במשכן ובית המקדש היו חומות שהעמידו בני ישראל להיות הבדל ביניהם. אז ברגע שלעם ישראל יש משכן ויש בית מקדש, שם היו חומות שהבדילו בין עם ישראל לבין האומות. ואז כשנבדלים ומתאספים, יש להם אחיזה עד צורתו של יעקב. רק כשעם ישראל מובדל, אז עם ישראל מגיע באמת לצורה שלו, למהות שלו. וזה מה שכתוב, וזהו שכתוב, יאספו ואגיד עליכם. ברגע שעם ישראל מתאסף, אז יעקב אומר להם, אני אגיד לכם את האמת. והוא אמת לעולם, כשיכולים להתאסף כראוי, כמו שכתבתי במקום אחר מזה. אכן, כוחו של יוסף הצדיק היה, שאין עין הרע שולטת בו, כמו שכתבו חז"ל בפסוק, והדגו לרוב, ולכן יכול לקבל הערת הקדושה גם כשהוא תוך הרשעים. רק יוסף, שעין הרע לא שולטת בו, הוא במעלה כזו גבוהה, שגם כשהוא בין האומות, אז הוא יכול להתחבר לצורה של עם ישראל, לצורה של יעקב. אבל זה לא נאמר על כלל ישראל. זה נאמר רק על יוסף, שהוא בדרגה מאוד מאוד גבוהה. אכן כוחו של יוסף הצדיק, אכן כוחו של יוסף הצדיק היה שאין עין הרע שולטת בו, כמו שכתבו חז"ל בפסוק וידגו לרוב, ולכן יכול לקבל הערת הקדושה גם כשהוא תוך הרשעים. ולכן היה הוא המכין מקום במצרים עבור בני ישראל. יוסף סלל לעם ישראל את הדרך במצרים, למרות שהם בין האומות, הם עכשיו לא נבדלים. יוסף סלל להם את הדרך להמשיך את את הייחודיות שלהם כעם ישראל. ויעקב אבינו עליו השלום ירא לירד למצרים, שלא ישלוט עין רעה באותו הצורה, בצורה המיוחדת הזו של יעקב. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, ויוסף ישית ידו על עיניך. יוסף הוא זה שישמור על הצורה שלך, לעין יעקב. זה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ויוסף ישית ידו. וזו שכתוב פורט עלי עין, זה עלי עין, מעל עין הרע. והם שני מיני עבודות. השבטים הכינו עצות להיות חומות מפסיקים. השבטים הדרך שלהם לעבוד בדרך של חומה והבדלה. ויוסף הכין מקום לסמות עיניהם של הרשעים, שלא יוכלו להסתכל ולמנוע האור מן הצדיקים. יש כאן אמירה מאוד 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 משמעותית, מאוד עמוקה. רוב עם ישראל צריך באמת לעבוד עם מחיצות, עם חומות. כי כשאתה מעורבב בין הגויים, אחר כך נראה איך זה שאנחנו מעורבבים פה בין היהודים. אנחנו נרחיב על זה את הדיבור. אבל קודם כל נלך בעקבות דבריו של השפת אמת. כשנמצאים בין הגויים, אז יש השפעה גדולה מאוד. אז באמת רוב שבטי ישראל צריכים חומות. רק יוסף יש לו את הכוח המיוחד שהוא לא מושפע מן הגויים, הוא לא נותן לגויים להשפיע עליו. הוא שומר על הצורה שלו במצרים. רק שמיד נפתח את זה. עוד פעם, והם שני מיני עבודות. השבטים הכינו עצות להיות חומות מפסיקים. הם בנויים רק לחומות, הם צריכים הבדלה. ויוסף הכין מקום לסמות עיניהם של רשעים, שלא יוכלו להסתכל ולמנוע האור מן הצדיקים. הוא לא נותן לגויים להשפיע עליהם. ובשבת מתקיים מהן ברכת יוסף, שהקדוש ברוך הוא פורס סוכת שלום עלינו. ולכן אמרו חז"ל, אינו דומה מאור פניו של אדם בשבת קודש לחול, על ידי שיש שמירת, על ידי שיש שמירה, ממילא חל על בני ישראל בחינת עין יעקב, והנשמה יתרה בשבת קודש. אומר השפת אמת, אנחנו רואים כאן ההבדל בין משכן שילה לבין המקדש בירושלים. הוא מסמל שתי גישות בעבודת השם. גישה אחת של כל השבטים, שצריך כל הזמן חומות והבדלות בכדי לא להיות מושפעים, ושעם ישראל יוכל באמת לממש ולמצות את המהות הפנימית שלו, הוא חייב להיות נבדל. רק יוסף במעלתו הגדולה יכל לשמור על המהות, על הצורה המיוחדת הזו של עין יעקב, אפילו שבין האומות במצרים. אז אצל האומות הדבר מאוד בולט, ובאמת יש פה דפים. שזה היום אנחנו לומדים פה בתוך מחיצה, כמו שהיה בירושלים. בין האומות עם ישראל תמיד מאוד מושפע. אתן יודעות, יש סוגה של בתי כנסיות. יש בתל אביב מוזיאון שנקרא מוזיאון התפוצות, זה בתוך אוניברסיטת תל אביב. אני הייתי שם פעם אחרונה לפני 40 שנה. אני מבין שזה לא השתנה מאז. יש שם תסוגה של בתי כנסיות, ואתה רואה בתסוגה הזאת בצורה מאוד בולטת איך שבכל מקום עם ישראל הושפע בסגנון שלו מהסגנון המקומי. אתה רואה באיטליה הבתי כנסיות בנויים בסגנון של האיטלקים דאז. התרבות של האיטלקים לפני 400-500 שנה זה הייתה האומנות המיוחדת של הרנסנס. שמעתם פעם על הרנסנס? אולי למדתם את זה באזרחות. זה יש להם סגנון מיוחד של עד היום. יצא לכם פעם להסתובב באיטליה, לא עליכם, אז אם יצא לכם לראות בתי כנסיות, רואים את זה, זה סגנון כמו זה הרנסנס. ובסין הבית כנסת הוא בסגנון סיני, ובטורקיה זה סגנון טורקי. כל מקום, למה? כי יהודים מושפעים. יהודים מושפעים, זה דרך העולם. וכשמושפעים, אז 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 אתה לא מצליח למצות את עצמך כמו שצריך. רק שבט יוסף, רק יוסף הוא משפיע ולא מושפע. אתם יודעים, יש כלל בהלכות הכשרת בשר. הכלל אומר, איידה, איידה דפלית, לא קלית. בגלל שהבשר, על ידי זה שאתה מולח את הבשר, ואתה רוצה להוציא את הדם מהבשר. אתם יודעות, פעם, היום הרי אנחנו קונים בשר כבר שהוא כשר, אבל פעם, לפני 30-40 שנה, האימהות היו ממליחות את המכשירות את הבשר בבית. היו שמים את זה באמבטיה ושמים מלח על הבשר. ראיתם פעם איך ממליחים בשר? לא. תחליטו אם כן או לא. טוב, אתה מלא נכון של כל ים דור. אז יש לנו כלל, יש לנו כלל בהכשרת בשר, איידה דפלית לא קלית. בגלל שהוא פולט את מה הבשר פולט? את הדם. בגלל שהוא פולט הוא לא קולט, כי או אם אתה משפיע אתה לא מושפע, ואם אתה כן מושפע אתה לא משפיע. זה בעצם הנקודה. ויוסף, אם אתה משפיע אתה לא מושפע, ויוסף השפיע. איך אנחנו רואים שהוא השפיע במצרים? מה הוא עושה למצרים? מה הוא אמר להם?
חלומות.
מה הוא אמר להם? חלומות? נכון, אבל מה הוא טבע מהם כשהם באו לבקש אוכל? מה הוא טבע מהם? יש פה דף בשבילם. מה הוא אמר להם? מה הוא אמר להם? אתם רוצים אוכל? מה הוא אמר להם? מה תעשו? תביאו מה? נכון, אבל איפה ההשפעה הרוחנית של מה הוא אמר להם? מה הוא אמר להם? לעשות מלח? לעשר מלח זה עשיו. אז זה קשור למילה משהו ממלמת, זה כן. ברית מילה. הוא אמר למצרים, אתם רוצים אוכל? תעשו ברית מילה. אתם יודעות מה זה? מה, איזה אחד בא, רק אתמול יצא מבית האסורים, פתאום נהיה משנה למלך, הוא אומר להם, חבר, אתם רוצים אוכל? תעשו ברית מילה. מה? אל תשכחי שזה היה לפני מתן תורה. נכון, עוד לא הייתה תורה. את שואלת מה העניין, שאלה מעניינת, לא יודע, צריך לבדוק את זה. אין לנו מה לבדוק השבת, אף פעם לא חשבתי על זה. זה לא פשוט בגיל כזה לעשות ברית מילה. מי? ישמעאל עשה, כן, הוא עשה, הוא בן כמה הוא היה? הוא היה בן 13, כן.
לא, אבל הוא גם היה בן
אברהם. כן, הוא היה בן של אברהם. הוא היה בן בית של אברהם אבינו. מה, את מוכרת מים או מה? יש לכם, אתם כנראה בטראומה מעצום, אני רואה. זה הכל הרי פסיכולוג. אני יודעת שמשבוע הבא מתחיל שובבים. אתם יודעות מה זה שובבים?
כן,
צום שובבים. מה זה צום
שובבים?
מה זה ראשי תיבות של שובבים?
אבל לא, יש בקשות.
מה?
בקשות.
כן, אבל זה יש כאלה שזה לא בשבילכם, סתם רק שתדעו, אפרופו צום, תתת לכם את הפרופורציה, יש כאלה שעכשיו בשובבים, הם צמים כל שבוע, עד שגורם את השובבים. ואם זה שנה מעוברת, זה לא נגמר בשובבים, זה שובבים תת. מה זה תת? יפה. אז לא, רק לתת לכם פרופורציה לצומות. יש כאלה, מתחילים בעשירי בטבת, עכשיו הם יודעים, זה עוד חודשיים של צומות. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, יוסף הוא משפיע, ובגלל שהוא משפיע הוא לא מושפע. השבטים הם מושפעים, ולכן הם צריכים לשים חומות.
מה לגבי לגבי
זה? אנחנו עכשיו רוצים לדבר על זה. הוא אשר אמרנו, עכשיו אפשר לדבר איתכם על גרעינים. אחרי שכבר הצור נפסק מותר לכם כבר גרעינים. אבל אני רוצה לומר משהו לפני זה על חסידי חב"ד. חסידי חב"ד, כידוע לכם, נמצאים בכל העולם. עכשיו תשתחזרי עם כמה בקבוקים. כן.
יוסף, זה רק על יוסף עצמו
נאמר,
או שכל מי
שסביבו בתקופה זה בחינה של יוסף, זה המיוחדים, זה המעלה, זה בני עלייה. מסביר, הרי אתן יודעות שחב"ד היום הגישה שלהם, הם מפוזרים בכל העולם. הרי פעם אמרו, רצו להמחיש עד כמה חב"ד מפוזרים, אמרו כך, אמרו שאיפה שיש קוקה קולה יש חב"ד. כי אתם יודעות, קוקה קולה זה כאילו זה סמל השיווק. הרי איך פתאום, מה נכנס קוקה קולה, זה נכנס לעולם לפני 50-60 שנה. איך הם שיגו איתו עליהם קוקה קולה? פמפמו לכל העולם, קוקה קולה טעם החיים. באמת היא בהתחלה באמת היה שם, זה היה עשוי, לא סתם קוראים לזה קוקה קולה, זה היה עשוי מצמח שהוא קוקאין. היום זה כבר לא, כי זה כבר לא השתלם מבחינה כלכלית, אבל הם שיגו את כל העולם. אז לכן זה סמל, סמל השיווק זה קוקולה. אז אמרו, איפה שיש קוקה-קולה יש חב"ד. היום אומרים, איפה שיש חב"ד יש קוקה-קולה. ששומעות, מה מצוין? זאת אומרת שהיום חב"ד הם יותר מפורסמים מקוקה-קולה. זה הרעיון. לא, פשוט אני מסביר לכם את הבדיחות, אני רואה שאתם רוצה צום, רוצה צום, לא מבינות בדיחות, אז צריך להסביר. בכל אופן, חב"ד תמיד אומרים, שואלים אותם, איך אתם הרי אתם נמצאים בכל קצות, בכל פינות העולם, בחורים של חורים, כל מיני אזורים, דברים איומים. הם תמיד אומרים את הכלל הזה, איידי דפלית לא קלית. אתה פולט, אתה משפיע, אתה לא מושפע. מי שעוסק בהשפעה אז הוא לא מושפע, אבל מי שפחות עוסק בהשפעה אז הוא גם מושפע יותר. אבל אין ספק שזה הרבי מחב"ד הכניס להם את זה, מה שנקרא ב-DNA שלהם, את העניין הזה שבכל מחיר כל הזמן להשפיע ולא אף פעם לא להסתפק, ותמיד יותר ויותר ויותר. הם כל הזמן עסוקים בעוד השפעה ועוד השפעה, וזה לא נגמר. זה התכונה שלהם, זה ב-DNA שלהם, כך הם גדלו מגיל אפס. אנחנו לא יכולים לחכות אותם, שתדעו את זה. מי שלא גדל בבית של חב"ד אין לו את זה ברמה הזאת, זה הרמה שלהם. אתם יודעות שהרבי מחב"ד, וככה זה עד היום, הוא הניג בבית הלבן, הוא עשה לגויים שם בבית הלבן בוושינגטון כל שנה יום עיון בשבע מצוות בני נוח. זאת אומרת שהוא משפיע גם על הגויים. ויש חבדניקים פה בארץ שמסתובבים בין הכפרים הדרוזים והערבים והם למדים אותם שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת, אצלהם אין גבולות של השפעה. כן. אבל אם זה ב-DNA שלהם שהוא בכל מחיר צריך להשפיע, יש הבדל בין לנסות להשפיע לבין שאתה משפיע בכל מחיר. אני הייתי לפני כמה חודשים בכותל, ראיתי איזה חבדניק דווקא מבוגר ניגש איזה חייל, הוא רוצה לשכנע אותו להניח תפילין, ואני עקבתי אחר, ואני אוהב לעקוב, ואני ראיתי החייל הזה כנראה היה כזה טיפוס קר כזה. אז אם זה הייתי נכון, הוא החייל שהוא כנראה היה איזה מין עולה חדש כזה מרוסיה. אז והוא שיגע אותו, ראיתי, הוא שיגע אותו איזה חצי שעה, הוא בסוף הניח תפילין, ראיתי הוא לקח אותו, הסכים. זה בדם שלהם, בכל מחיר להשפיע, להשפיע, להשפיע. יוסף, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, הוא עוצמה אדירה, עוצמה כבירה, והוא כל מקום שהוא נמצא הוא משפיע, הוא מקרין מהעוצמה שלו. אבל אומר השפת אמת, זה לא מתאים לכולם. יש כאלה שצריכים כמו יהודה ושאר השרתים, הם צריכים את המחיצה, ורק אז הם יכולים, הם משכילים לבטא את עצמם כמו שצריך. עכשיו אני רוצה לומר גם לגבי מה שאת שאלת עם הגרעינים התורניים. תראו, צריך בעניין הזה לשמור על פרופורציה. מה הכוונה? אני לפעמים רואה, לוקחים בחורים בכיתה ת', חבר'ה מישיבות תיכוניות, לוקחים אותם בשמחת תורה לשמח מקומות אחרים. עכשיו, זה נשמע מאוד יפה, אבל אתה בחיים שלך פעם היית בשמחת תורה אחת נורמלית? לא בבני עקיבא. היית פעם בשמחת תורה באמת, מקום שלומדים תורה, ראית איך שמחים עם התורה? אז מה אתה כבר, אתה כבר יכול ללכת לשמח אחרים? אתה צריך בשביל זה להתמלא חזק, בשביל שיהיה לך באמת מה לתת. אתם מבינות מה שאני אומר? אז אני אומר, את שואלת גרעין תורני, עכשיו תראו, לגבי, אז אם בא אדם, דובר פה על משפחות שלמדו, למדו בישיבות, למדו במדרשות, התמלאו, יש להם מה לתת, אז מצוין, זה טוב מאוד. תראו, יותר מזה, לפעמים, זה אני יכול להגיד לכם גם ביישובים, זה חשוב גם שתדעו את זה, שלא תגידו שלא אמרו לכם. יש כאלה אומרים, אנחנו רוצים להקים את הבית ביישובים, יישובים זה מקום מובטח לחינוך הילדים. זה לא בדיוק ככה, שתדעו לכם שעל פי הניסיון שאנחנו רואים משך השנים ביישובים, זה בכלל, אני אגיד זה בלשון עדינה, זה בכלל לא ברור שביישוב יותר קל לחנך ילדים אשר בעיר. אני אומר זה בלשון עדינה. למה זה לא ברור? כי מה שקורה בעיר, בגלל שאתה נמצא גם בתוך חברה כללית ויש שם גם אנשים שהם לא הולכים בדרך התורה, אז יש משקל הרבה יותר גדול לבית, כי הבית יוצר את הגבולות. אז יש לך דווקא בתוך העיר, יש גבולות של הבית, יש חומות של הבית, יש חומות של הקהילה. ביישובים בגלל שנראה שכולם הולכים בדרך התורה, יש פחות חומות, ואז גם יש יותר השפעות חיצוניות. אז העניין הזה הוא מאוד מורכב, הוא לא פשוט בכלל. חשוב שתדעו שהתופעה של הדתלשים בציבור שלנו היום, אני אגיד בלשון עדינה, ביישובים היא לא פחותה מאשר בעיר. אני אומר את זה בלשון עדינה, היא לא פחותה מאשר בעיר. אני פעם חוויתי את החוויה הזאת עם הבן שלי, שהוא שירת בצבא 3 שנים. אז שאלתי אותו בשנה הראשונה, תהי לי, כמה חיילים דתיים יש בפלוגה שלך? אז הוא אמר, אין הרבה. שנה אחרי זה, זה כבר היה בסוף השנה השנייה שהוא שירת, אז היה ערב הורים. וראיתי פתאום מלא הורים, אמהות, עם כיסוי ראש, הורים כיפות. אני במהותי בהתחלה תמים, עד שאני עולה, אז אני אמרתי לבן, שאמרתי לו, גרשון, תקשיב, תראה איזה דבר רפה. יש בפלוגה שלך מלא הורים חוזרים בתשובה. הוא אמר לי, תראי לי, אבא, אתה עושה את עצמך תמים או לא? אמרתי לו, לא. זה דבר תופעה. אמר לי, תקיד, אבא, אתה לא מבין, זה, הם גדלו בבתים, הם בתים דתיים. גם חלק מהם באים מהיישובים, זה חבר דתלשים. אז באמת ראיתי, חוויתי את החוויה הזאת. זאת אומרת, צריך לדעת שאין בדבר הזה, אין, זה לא, בעצם, אל תחשוב שאם אתה נמצא בחברה שכולם הולכים בדרך התורה, אז אתה מוגן לגמרי, וכן הפוך. אבל מצד שני, אתה לא יכול, לא יכול לחנך ילד, נגיד, יש כאלה אומרים, תשמע, אני רוצה לשלוח את הילד שלי לבית ספר מעורב, דתיים וחילונים. יש יישובים מעורבים, דתיים וחילונים. יש כמה יישובים כאלה. הוא יגדל בבית ספר מעורב, דתיים וחילונים, והוא יבחר לו את הדרך. זה לא דבר נכון, זה לא עובד. זה בתיאוריה הכל נפלא, אבל זה לא יכול לעבוד. כי אם אתה רוצה לחנך אותו, אז החינוך זה נקרא שאתה ממש מראה לו מה דרך התורה. הוא לא יכול לראות, אם הוא גדל בשתי הדרכים במקביל, הוא לא, אף פעם לא יפגוש את דרך התורה. אז לכן צריך לדעת, כשזה נוגע לחינוך הילדים, אז החינוך חייב להיות ברור מאוד. מה שקשור לחינוך צריכים להיות חומות מאוד ברורים. הדרך ברורה. צריכה להיות הבדלה מאוד ברורה בחינוך. אחר כך, בגיל יותר מאובגר, שאדם הוא כבר בשל והוא נבנה והוא בנוי, אז בהחלט יש מקום לדבר הזה. וכמו שאמרתי לכם, שמבחינה זו בעיר יש לזה גם יתרונות בעיר, כי אז יש לבית משקל יותר גדול וכולי, יש לקהילה משקל יותר גדול וכולי וכולי וכולי. כן,
יש לי שאלה. הרב אמר שתרגע ללמוד לתורה
כאילו
לדוגמה מתמטיקה, זה שמחה תורה, אז אני שואלת שזה קצת יותר גדול, שזה כבר
נהפך
להיות משפחה, אז איפה
כביכול, מה
ללמוד, אם ביישוב זה לא ככה, אז איפה לומדים? חוץ מישיבה.
לא, אז זה מה שאני אומר, אז זה מצחיק אותי, שלוקחים ילדים בישיבות תיכון בכיתה ט', שולחים אותם לעשות שמחת מקום, שלמדו אותם שמחת תורה בתוך הישיבה. שהם יראו בתוך הישיבה שלהם, אז זה שמחת תורה. שהישיבות יעשו בתוכם. איך ילד בכיתה ט', הוא הולך לשמח, הוא לא, מה הוא יודע, איך הוא יודע מה זה לשמח עם תורה? הוא אף פעם לא רקד עם ספר תורה. הוא לא רקד, הוא אף פעם לא שמח עם התורה שהוא למד. שמחת תורה זה לא זה היום שמקפצים. אתה שמח עם התורה. אז הוא חייב לראות את זה בתוך המקום שהוא לומד תורה.
אבל איפה כמשפחה? לומדים את זה?
אז יש בתוך הבת הכנסת, מה זאת אומרת? מה זה קשור ליישובים? כמו שבעיר יש בית הכנסת גם ביישוב.
אני לא מדברת על שמחת תורה, אני מדברת בכללי.
מה? שמה?
כאילו איפה, אם שמחת תורה זה דוגמה ללמוד מה זה באמת, כדי אחר כך לצאת עם מטען כלשהו, אז איפה כמשפחה לומדים מה זה מטען באמת?
כמשפחה, את מדברת, לא דווקא על שמחת תורה, על כל דבר?
כן, כצורת חיים.
אז היא אדם חי בקהילה, קהילה שהולך בדרך התורה, קהילה שבאמת היא בנויה בצורה נכונה, אז יש לו את המודל, הוא רואה מה זה קהילה, הוא רואה מה זה חיים של תורה בקהילה. זה לא קשור אם זה יישוב או עיר, יש קהילות, רואה את הבית כנסת, רואה את החיים סביב זה. אבל אני נתתי את הדוגמה הספציפית של שמחת תורה, שזה בולט. מה, ילד בכיתה ת', מה ההורה שהוא כבר יכול לשמח אחרים? הוא צריך לראות אנשים מבוגרים, איך הם עוקדים עם התורה. הוא צריך לראות את זה, ומבין מה זה שמחה של תורה. זה הבדל מאוד גדול. הוא יראה רב שלו, שבין 50 או 60 ו-70, איך שהוא רוקד עם התורה, אז הוא יבין מה זה שמחה, ששמחים עם התורה. זה ייתן לו מושג. חיית, איך הוא ידע מה זה שמחת תורה? זה דוגמה, כן? העיקרון. כן.
כשגרים בעיר, יש בית ספר אחד, זה לא כמו יישוב שבתוך תוכנירה שולחים לבית ספר מעורב. וצריך שיהיו אנשים שיגידו בעיר.
אז לא הבנתי, עוד פעם, אז ביישוב מה?
אני אומרת, בעיר שגרים, נעלה פה בית ספר, יהיו שם גם דתיים וגם חילונים.
אז רגע, עוד פעם, אז בעיר שגרים מה, עוד פעם?
זה לא בחירה, יש בית ספר אחד דתי ויש שם גם ילדים דתיים וגם ילדים.
נו, וביישובים?
אני אומרת, כאילו, הרב אמר קודם שישלח ילד במקום שהוא גם דתי וגם חילוני, זה מתבלבל.
בבית ספר, אם הוא גדל בבית ספר עם ילדים...
זה הבית ספר שיש בעיר שגרים.
איפה? זה בית ספר שיש איפה?
נגיד גרים בעיר קושי, יש שם ממד.
נו?
יש שם גם
חילוני.
אה, בתוך הממד. לא, אבל תראי, יש שני דברים. לא, לא. יש להבדיל בין הילדים לבין מה המורים משדרים. אני מדבר על המסר של המורים. אם זה בית ספר מעורב לכתחילה, אז יש שם גם מורים חילוניים. אתה לא יכול כך לגדל ילד. ולא, חינוך זה נקרא שאתה מחנך אותו, נותן לו את הדרך בצורה בורה. ילד, אתה מבלבל אותו לגמרי, הוא לא יודע כלום, זה מבלבל אותו. אז זה מה שאני אומר. עכשיו תראו, ברור שגם בעיר, אני לא מתעלם מהסכנות שיש בעיר, כמה שהעיר יש יותר קהילה וכו', אבל ברור, אני יודע שגם בעיר התופעה של דתל"שים בעיר היא לא קטנה בכלל. אני לא מתעלם מזה, אני שומע הרבה בעיות בעניין הזה. לא מבלבל את הדברים, רק אני אומר שאל לנו לחשוב שאתה גר ביישוב אתה מובטח. זאת אומרת שזה לא מובטח בכלל, יש סכנות פה סכנות שם, רק אני אומר, יישובים זה לא מובטח בכלל. לא, תופעת הדתל"שים ביישובים היא לא פחותה מאשר בעיר. יכול להיות שתופעת הלייטים, יכול להיות שהלייטים, יש ערים שהלייטים שם הם יותר חזקים ביישובים, זה יכול להיות, הלייטים כלייטים. אבל דתל"שים כדתל"שים, אז איך שאני רואה, ביישובים זה לא פחות מאשר בעיר.
מעטי
זה
גם תלוי איך כאילו מגיעים לעיר.
איך?
מגיעים במטרה להשפיע, מגיעים במטרה
נכון,
להשפיע.
אם אתה, זה נכון. אם אתה בא במטרה להשפיע, אז אתה במקום אחר לגמרי, זה נכון. בכל אופן, רבותיי, נחזור ליוסף ויהודה. הם שתי גישות. ברור שהגישה של יוסף היא מתאימה לבני עלייה, זה אנשים בקומות היותר גבוהות, והגישה של יהודה היא מתאימה לכלל ישראל. אז תראו, אז ברור שיש עניין כזה, אנחנו לא צריכים לזלזל בזה כשיש איזושהי הסתגרות והורים שומרים על הילדים שלהם והורים נזהרים שהילדים לא יושפעו מכל דברים. יש בזה את היתרון שאתה בתוך קהילה שהיא באמת חזקה מבחינה רוחנית, יש שם אווירה חזקה, אז זה באמת, זה בונה וזה משמר. אבל אנחנו לא מתעלמים מזה שיש גם את הדרך הזו של חב"ד, שהם בחינה של יוסף, שהם יש להם את הכוח כל הזמן להשפיע, והם באמת, אני לא אומר שהם לא מושפעים בכלל, אבל אני יודע שדווקא שליחי חב"ד, השליחים עצמם דווקא הם פחות, אם יש בעיות בחב"ד, זה לאו דווקא אצל השלוחים. יש בעיות אחרות, אבל לאו דווקא השלוחים. השליחים הם כנראה, בגלל שהם כל כך ממוקדים בהשפעה, אז הם פחות מושפעים. כן.
מה
הלך
התחילה ומה בדיעבד?
איך?
מה הלך התחילה ומה בדיעבד? כאילו אנחנו צריכים להיות בגישה של משפיעים, ואם אנחנו לא שם אז אנחנו נסתגר, או אולי
איך? אין ספק שיש טוב כמה שנים להסתגר, ואחר כך מתוך זה להשפיע, ולא לצאת מיד ולהשפיע. זו הנקודה הכי חשובה. כי אתה רוצה להשפיע, אתה צריך לבוא עם מלא מטען. תבוא עם מטען, תוכל להשפיע הרבה. כן.
אז מתי בעצם, כאילו אם נתייחס רגע לדוגמה של שמחת תורה, אז מתי בעצם אם ילד בכיתה ט' לא יכול לצאת ולשמח עם עם ישראל, כאילו כל השנה הוא שמח בשמחתה של תורה, כל השנה הוא רואה רבנים מול עיניו, הוא מבין על זה שמחת תורה, וכאילו דווקא בחג הזה שזה החג שהכי אומר, אנחנו פשוט שמחים בתורה כפשוטה, תבוא, תשמח עם עם ישראל, בוא תצא לעם ישראל במפגש בתור שליח, ולא לצאת לעם ישראל פעם ראשונה כשאתה בא לצבא לדוגמה, ואתה רק בא לשמוע ולקבל.
תצא
פעם ראשונה לעם ישראל כשליח, ושמחת תורה,
זה מה לי דבר? אבל הוא לא רע, את צודקת, אבל הוא לא רע. את אומרת, הוא רואה כל השנה, תראי, ישיבות תיכוניות, לא בדיוק, בכל הישיבות רואים כל היום לימוד תורה, זה לא, בוא נאמר, זה לא בדיוק התמונה, כן? אבל נניח שכן, אבל הוא לא, אבל אני אומר, שמחת תורה כשמחת תורה, הוא צריך לראות אנשים שלומדים כמה שנים תורה, איך הם שמחים מהתורה. מהי שמחה של תורה? כן, לא רק מה זה שמחה תורה. אבל אחר כך יותר מוכר. חסר שנים להשפיע? אבל שהוא יראה קודם כל. הוא חייב לראות מה זה שמחת תורה. הוא חייב לראות כמה שנים של דוגמה באמת אותנטית איך שמחים מהתורה. הוא חייב לראות את זה. אין לו מה להשפיע. אז זה לא רק נאמר על זה, זה נאמר על הרבה דברים. גם מפגשים שיש לבני נוער עם חילונים. הוא בעצמו חייב להיות חזק בעניינים, בכדי שהוא יוכל, יהיה לו מה לתת במפגשים. זה לא העיקר להיפגש. אז מבחינה הזו, האם אנחנו רוצים באמת להשפיע על אנשים רחוקים, אנחנו צריכים קודם כל להיבנות כמו שצריך. ומתוך זה נוכל גם להשפיע. אם אנחנו לא בנויים בצורה מספקת, אז גם בהתאם לכך ההשפעה. חשוב מאוד לדעת את הדבר הזה. מאוד חשוב לדעת את זה. זו נקודה מאוד חשובה. כן.
הרב אמר שכל אדם צריך קודם להתמלא כדי להשפיע. אז אם מגדלים ילדים בעיר, אותו משפחה נגיד, באיזה שלב של החיים של הילדים הם צריכים להתמלא? ואיפה? באיזה צורה? נגיד, בית ספר שהם ילמדו בו הוא לא בהכרח בית ספר ממלא. אבל שכן יכול להיות שלא.
ואם הם ילמדו בתיכון המקומי, אז גם.
שאלה באיזה שלב, כאילו,
צריכים להתמלא. תראה, את נוגעת פה בנקודה מאוד מאוד רגישה. עד כמה אנחנו מצליחים בחינוך הצעיר, כוונה ביסודי, ואחר כך בגיל התיכון באמת להחדיר את התורה ל-DNA של התלמידים. זו שאלה גדולה. שאלה גדולה. אני חושב שיש בתי ספר שכן, הבתי ספר היותר תורנים מצליחים יותר, והבתי ספר פחות תורנים, אז פחות מצליחים להחדיר באמת את התורה ב-DNA, שהתורה היא מעל הכל. זה לא פשוט. הדרך שלנו היא משדרת המון מורכבות לילד, ובגלל המורכבות הזו הילד לא תמיד קולט באמת קליטה עמוקה ופנימית, עד כמה שבאמת התורה היא מעל הכל. לא תמיד. זה לא פשוט לקלוט את זה. הדרך שלנו יש לה את היתרון שהיא מאוד מורכבת, אבל יש לה את הבעיה לחנך ילדים מתוך מורכבות כזו, זה לא פשוט. כי הילד קשה לו במורכבות כזו לקלוט באמת את התורה עד הסוף. זה לא פשוט. לכן מה שקורה, את צודקת, אוקיי, אז ביסודי לא, ישיבה תיכונית לא, ואז הוא הולך לישיבה גבוהה או ישיבת הסדר, ואז פעם ראשונה בחיים שלו, שהוא יום שלם רק לומד תורה. מתי הוא עושה את זה? רק בגיל 18. לפני זה לא היה לו יום אחד שהוא יום שכולו תורה.
בנות זה עוד יותר חזק. בנות זה עוד יותר חזק.
מה?
גם בנות, כאילו, אני מגיעה מהמקום הזה, אז אני אומרת שכאילו, בנות הן הרבה פעמים יותר נוח להשאיר אותם בתיכון המקומי, ואת הבנים עושים לישיבות תיכוניות טובות, ואז הם נשארות שמה, ואחר כך הם יוצאות לשירות לאומי, ומעטות מאוד הבנות שיוצאות, ברוך השם בשנים האחרונות זה משתנה, אבל מעטות הבנות שיוצאות למדרשה, באחוזים, אז מלא אצל בנים הם פשוט מגיעים בדרך כלל לישיבת הסדר, או לישיבה גבוהה או משהו כזה, אבל בנות זה הרבה יותר חזק. ממש הרבה יותר חזק. כאילו, באמת מאלה בנים, באמת מאלה, כי לבנים יש להם יותר במסגרת.
יש דברים בגו. יש דברים בגו. יש דברים בגו. אני מאמין שיש אולפנות ש יותר התורה יותר מוחדרת ויותר בצורה יותר חזקה, אבל בכל אופן בסופו של דבר המפגש המוחלט עם התורה זה שאת היום שלם עם התורה זה קורה רק יותר מאוחר. אצל בנים זה בולט יותר, כי אצל בנים זה קריטי יותר. בת יכולה לבנות גם אם היא תלך לאולפנה שאולפנה תורנית וכו', גם היא לא תלמד כל היום תורה, היא יכולה לקלוט את המסר. אבל בחור הוא לא יקלוט את המסר בעוצמה אם אין לו תקופה של כל של יום שלם של תורה. הוא צריך יום של תורה, אז רק שם הוא יקלוט שהתורה היא מעל הכל. איך הוא יקלוט שהתורה מעל הכל? לא היה לו אף יום אחד שהתורה עמדה מעל הכל. תמיד זה היה תורה עם משהו. פעם זה היה תורה עם בבית ספר יסודי, זה עם כל הלמיד, רק בישיבה תיכונית זה עם תיכון, וזה תמיד עם משהו. אז איך הוא יבין שהתורה היא מעל הכל? עכשיו, האם משהו הזה זה לא כאילו תורה 80% ואם משהו 20%. התורה שם היא באחוז לא יותר מדי גבוה. אז פעם הישיבות תיכוניות היה חצי יום גמרא, היום זה לא כך, מזמן כבר לא, זה לא חצי יום. בדיוק השבוע אלינו אירוסין, בוגרת המדרשה, לא חוזרים, עברה את ה-30 כבר בשנה, אז התרסה עם בחור, ברוך השם, זכתה לשידוך מצוין, היה שווה לה לחכות. אז כששאלתי אותה, אמרה לי שהיא יוצאת עכשיו עם בחור, וזה רציני, אז שאלתי אותה מה, איך קוראים למה זה? אמרה לי את השם משפחה, זה שם אשכנזי, והם גרים בעיר שהיא גרה, היא גרה ברעננה, והיא אמרה לי משפחה אשכנזית עם 9 ילדים. אז אמרת לה, תקשיבי, אין דבר כזה ברעננה אשכנזים עם 9 ילדים. אז זה או שהאימא שם ספרדיה או משהו שאני לא מבין. טוב, היא אמרת לי, זה מה שיש. אמרת לה, לא, 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 לא. אחד השלבים, האימא של הבחור התקשרה אליי. אז אני אומר לה, לא, נעים מאוד. היא אומרת לי, אתה מכיר טוב את בעלי? אמרת לה, איך אני מכיר? הוא אומר, למד איתך בישיבה. אמרת לה, אז אתם, אתה הרב ברקובית, לכן יש לכם 9 ילדים. אז את לא ספרדיה, אבל הוא הרב ברקובית, אז זה משהו אחר. אז דיברתי איתו השבוע באירוסין, אז סיפר לי, הוא רם בישיבה תיכונית שם ברנאו. אז הוא אמר לי, אתה יודע שהיום בישיבה תיכונית זה לא מה שהיה פעם, עודים חצי יום. אני לא יודע, זה היה בבוקר שעתיים גמרא. אז זה לא מה שהיה פעם. אז זה כבר לא חצי חצי, זה כבר מזמן לא חצי חצי. אז איך בחור יקלוט מתוך זה? הוא לא יכול לקלוט מתוך זה. הוא לא יכול. זה הסיפור. לכן, אם הוא הולך אחר כך לישיבה גבוהה, או לישיבת עזר, אז הוא יכול ללמוד מה זה יום שלם תורה. אם הוא לא ילך לישיבה, גם את זה הוא לא. אז גם את זה, את השלב הזה הוא גם לא זכר.
אז מה התפקיד של ההורים בסיפור הזה?
התפקיד של ההורים?
כן.
עיקר החינוך מקבלים בבית, גברת. זה מאוד ברור. של רק מה מחנכים. אם הילד רואה בבית שאבא בכל הזדמנות קובע איתים לתורה, והכל הולך על פי הלכה, ושבת זה שבת, וכל המכשרים האלקטרונים שבבית הם כשרים וטובים, ולא רק המיקרוגל אלא גם שאר המכשירים, אז זה עושה את שלו. אבל אם הוא רואה בבית סלט אחד גדול, אז זה מה שהוא רואה. מה עוד חשוב מה רואים בבית? אני תמיד אומר, כתוב קלה שעיניה יפות לא צריכה בדיקה. אז יש לזה הרבה דרשות. אז אחד הדרשות שאפשר לומר, עיני יפות, הכוונה היא ראתה דברים יפים בבית, שלא מה היא אותה רואה בבית. אם הבית הוא טוב ונותן דרך לתורה, אז היא ראתה את זה, אז יש לה את זה. רבותיי, אנחנו צריכים לעצור בדבר הזה, זה נושא מאוד רחב, נעצור בדבר הזה, ואני מאחל לכם שבת שלום. ובעזרת השם השבת מסיים ספר בראשית, תגידו חזק.